בשם רחמת. שיעור מוצאי שבת קודש, פרשת תסבה, זוכר את השפג' בשלד. שיעור מוקדש להצלחת הבחור היקר שמואל בן יהודה, השם ישמרו בחייו מארצות הברית, שיזכה לזיווג ומימון במהרה, בן 28, להצלחה בכל העניינים, ולהצלחה בכל העניינים, בעבור שיתנדב למוסדות יד מעריס, כמו גם ברוך הוא ירצה לדבותה, יברך מעשי הודעו, ומכל תורו ונזק וסילהו, ויזכהו האל לזיווג האחרון במהרה. ימלא כל משאלות לבא ולבנו ולבחם לטובה ולברכה. אמן. כן, יהי רצון. כמו כן, שיעור מוקדש לעילוי נשמת רבי יוסף בן רבי דוד שמחי זכרונו לברכה, שבשבת קודש זו היה יום היורצייט שלו, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. ולעילוי נשמת מרה ציוויה שמחי עליה השלום, בת רבי יוסף תהי בוטה, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. אמן. כן, יהי רצון. כאשר הבחור שצריך להתחתן, בדיוק אני מתכונן לדבר על העניין של התפילה במועדים, והסיינו, סיינו השם עלינו לברכת מועדה. ראיתי הלצה במועדים, מתחילים הטוב והרטונו, אחר כך והסיינו, מספיק הטוב והרטונו, מספיק להיות בחור, והסיינו, צריך לעשות נישואים, ואחר כך גדשנו במסעות. גדש עצמך במותרך. הגאון רבנו חיים פלאג'י, בהקדמה לספר מועד לכל חי, מפרש דבר חדש בתפילה הזאת של ועשיינו. זה קשור ליהודים, הוא יתו אירו בשמחה וסוסן ויגר. הוא מטריע בהקדמה שלו על חומרי נפץ שעושים ביום פורים או בחתונות, שזה סכנת נפשות, שלא יכול להחיל הגיע. אגב, זה לא דרך של עם ישראל, זה סכנת נפשות, זה רק להבדיל אומות העולם. אצל הערבים זה ככה, בעיריות, רעש, השתוללים, זה כאילו מוחה כנגד זה. גם בזמננו גדולי ישראל דיברו למנוע את הדבר הזה, ברשם בהמשך. אז הוא כותב, יש ידוע הרבה פירושים מה זה ועשיינו. אבו דרהם מביא כמה וכמה פירושים, מעריץ, אולי שישה, שבעה פירושים שהם דנים עליהם. והוא כותב פירוש חדש, והוא מקדים שאלה, למה קראו ועשיינו לחיים, לשמחה ולשלום? שלושה דברים. למה דווקא הברכות האלו? למעשה המעריץ אומר שקבעו שלוש, תקנו שלוש כנגד שלושה רגלים. בנוסח של האשכנזים יש שם אולססון, אז זה ארבע, אז זה לא, כן, אז יותר מתאים שלוש. אבל הוא שואל דמה, לא, טוב, בסדר, שלוש. אבל עדיין יש שאלה, כאילו, למה דווקא אלה? מסביר שצריך להיות שהשמחת המועדים תהיה באופן של לחיים, לשמחה ולשלום. שעושים את זה באופן שחס ושלום לא יש סכנה, לא סכנת מוות, שיהיה חיים. וממילא על ידי האור יש שמחה ושלום. כך הוא כותב, דף ט"ו. לענו דעתי נראה לפרש, למה נקד בפרטות הנטל לא תוקחתו? היו חיים, שמחה ושלום. תופיע משוער ברוך השם בטרו. הוא כותב כמה מהלכים, בסוף בעמוד כ' הוא כותב ככה. הרי ידוע שבזמן חז"ל, כדי להודיע לכל הגולה על קביעת ראש חודש, היו מסיעים משואות בראשי הערים, ומלך ומביא מעלה ומריב, עד שהוא רואה את כל הגולה לפניו כמדורת אש. זה מה שזה מסיעים משואות, דהיינו המדורות אש. קדושת הימים טובים אשר היו בימי קדם, בזמן שבדני קיים, היו מסיעים משואות, ושגלגלו הקודם, זה כדי שאלוהים יעשה. מדורות אש. אז אור ושמחה, אם יש אור ולא חושך, זה מביא שמחה בלב האדם, מביא, זה בדוק ומנוסה. ולא היה הקידוש הזה על ידי הבערה באפר שריפה, שקוראים פולבורה, על ידי כנס שריפה. זה כלי מוות, כלי זין, מוכנים לפורענות. למה לא עשו את הקידוש הזה על ידי אפר שריפה? למה לא עשו חומר נפץ, שזה מרעיש ועושה אור גדול? לא, זה לא מסמנה מלך. לקבוע קדושת יום טוב, דבר שממית, שם המוות, מועדי השם ניתנו לחיים ולא למוות. הוא מעריך על זה. הוא כותב שזה מסוכן, זה מבהיל, אנשים מביאים דאגה, לפעמים קטטה, מריבות יוצא על ידי זה, מדליקים את זה פתאום בלי ידיעה, כאילו, ובפתח פתאום מביא חלחלה, רעדה על אדם, מתפחד. ולא צריך לומר אם יוצא חס ושלום נפש וחובל בור מנן, זה לא נכון לאומה הישראלית. בשום מקום ושום זמן, אפילו בפורים ובחתונות. לא להשתמש בכלי מוות כאלה. לא מנה ולא מפתודה. ויקור, יש עוד בזה ג'מקן משם ולא תעשה כמעשיהם. משמע שאפילו נגיד אם לא היו הסכנות האלה, עצם זה שלהשוות את השמחה של יהודים, כמו שמחה של גויים, לא נכון לעמור להתנהג כמם. אומר מכמה סיבות הנסתרות והנגלות. משמע שחוץ מהסיבות הפשוטות והידועות, יש גם איזו סיבה נסתרת, שזה לא ראוי, הוא לא מפרט, לא מגלה. הוא אומר, בעירנו הזמיר, יש הסכמה מריבותינו הקדושים, זה בדווקא בית, לא להטיל בפורים שום דבר שבא מחמת עפר שריפה, שקוראים פולבורה. ומחרידים על זה בשבת זכור. ואם זה פורים שיש שמחה גדולה, אבל הוא הדין חול המועד, לא אותה הדברים האלו. הדברים האלה זה סכנת מוות. הראה בעירנו הזמיר, לפני קרוב ל-100 שנה, שריפה גדולה, נשרפו כל בתי העיר. לא נשאר כי מבית אחד, כי בחתונת גול אחי מהאלה, הטילו מאלו ניירות, ניירות של אבק שריפה, נשרפה כל העיר. וגם היה עובדו זרקו בארץ, חזר ועלה לעיני בני האדם, כמעט זה, על האדמה, זה עלה למעלה וכמעט אנשים אלה הסתמו, כמעט נהיו עברים, רחמנא ליצלן. עוד הערה נדלקה, מצנפת והקובע של אישה אחת, קפס בינו לבין המועד. לכן חוגו חוגגתי, ג'זרו ג'וזרתי, בשום עד וזמן לא יוכלו להוטיל מאלו הדברים. וגזרתי לכל בעלי החנויות שלא יוכלו למכור מאלו הדברים. טוב, פעם היה שלטון התורה. היום אין לנו, אז יש לפחות משטרה. אם אין ברירה, אז פסקו גדולי זמננו שאנשים שמוכרים את זה, אם אין עצה אחרת, אז זה לא מוסר. ככה בספר בית הכנסת להלכה, פרק דלת העריות, לא יחזיקו ולא ישתמשו בדינמיות מכל הסוגים. כי אמרו חזל המבעית את חברו, פודול מדיני אדם, אבל חייב בדיני שמיים. זה גרמה, בדיני שמיים הוא חייב. מהפחד, המבעית האנשים לא ינוקים מדיני שמיים. הציבור מפחד, יש אנשים חולי לב, רחמנא ליצלן, נשים, קטנים, יכול להיות בכוח הנפש ממש. זה בשם בעל שבט תל אביב והגרם קרלית. ירושלים במועדיה. מביא גם כן פסק שהתפרסם בבני ברק בתפינת תש"ס. מצווה לקחת מילדים נפצים שמבהילים. וראוי לבדין היה להקות קטן מבהיל. ילד שנבר סכנה נפשות, כמובן מסכת יום על פדלת עמוד ב'. מצווה על כל אדם למנוע שימוש בנפצים, כדי להפריש אותם מהאיסור החמור הזה. כתב המשנה ברורה בסימן של מ"ג, קטן שמזיק, ראוי לבית דין להכותו. אם היה יכולת בית דין, פעם נותן רבים מקבילים היום את בתי דין, אבל מה שאפשר, איך אומרים, אלמלא מראש של המלכות, מצווה לשבור זרוע ראשו, למסור את הסוחר ונפצים למשטרה. אין עליו שם מוסר, אדרבה, תבוא עליו ברכתו. גם השנה, הגריזר ברשטיין, אני מתריע, באתי להתריע על שפיכות דמים, ולא אורס לא יכופר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו יום קדוש, יום פורים, זה כמו יום הכיפורים. לצערנו הפך ליום שפיכות דמים. ידוע לי, ילדים זרקו נפץ, נשים הגיעו לפיקוח נפש, ממש. הפלה וכו'. ויש ילדים נקטעו להם את טבעות הידיים, וגם אנשים התעברו בעיניהם. מי שמוכר נפצים, אבא שמרשה לילדים לשמש, מו יענה לי יום הדין. הפך את היום הקדוש הזה ליום שפיכות דמים. חמור לסער. מתוך דברי הגר"א פלאג'י נראה שהוא מפרש ועשיינו השם אלינו אז ברכת מעלה כל החיים לשמחה ולשלום, שאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יזכנו שיגיעו הימים הטובים. זה המשך לפסקה הקודמת, יעלה ויבוא יגיע עירה זכרנו ירושלים עירה כמו שנזכר, שיגיע הימים ש נזכה שהבית דין הגדול יקדשו את החודש על פי הראייה כמו שהיה בזמנם, ואז יעשו מסעות שהמסעות האלה הם לחיים, אין בזה סכנת נפשות כמו שיש חס ושלום בנפצים. ואני קצת, לא קצת, אני מאוד מאוד תמה, כאילו נראה מהדברים שלו שהוא מבין שבזמן חזל לא השתמשו בזה בגלל הסכנה. וכי היה בזמן חזל את אבק שריפה, זה היה זה בכלל לפי מיטב ידיע, לפי מיעוט ידיעתי לא מוזכר בשום מקום בספרי חזל העניין של אבק שריפה. לא עוד, עוד לא היה הדבר הזה בכלל. אני כבר לא מדבר שלעתיד לבוא, זה עוד שאלה, אבל בזמנו הוא היה לפני 150-200 שנה, בזמנו עוד לא היה המכשירי הקשר שבינו. לא נראה לי שלעתיד לבוא שצריך להודיע על קביעות החודש על פי הראייה, שיבואו עדים שיודיעו באמצעות שריפות, באמצעות מדורות, באמצעות אפילו לא באמצעות שלוחים, אלא תוך רגע, היום אפשר במכשיר הקשר שיש היום, תוך רגע מודעים לכל העולם. לא חושב שלעתיד לבוא כאילו יצריך את מה שעבר. וכי זה תקנה, אז עשו פה תקנה לעשות מסעים מסעות, פה זה תקנה שלא תתבטל. זה, איך להודיע? בזמן הזה היה אפשרות. עכשיו, אבל כשיש אפשרות להודיע תוך רגע אחד לכל העולם במכשיר הקשר שיש היום, טלפון, פקס, דיברנו על זה בזמנו. אבל טוב, הוא בזמנו, עוד בזמן הגר"א פלאג'י, הדברים האלה לא היו. אבל מה שמדבר על זמן חזל, איפה מצאנו בזמן חזל עין של אבק שריפה? יתרה מזו, הגאון בעל חתם סופר נראה מדבריו שזה היה כבר בזמן משה רבנו, החומר הנפץ. זה תמיהה עוצר כפולה. מסביר בפורש הגולח את הפסוק, וכל ישראל אשר סביר נוסו לגולם, כי אמרו פנדבלו עינו הורס. אומר החתם סופר, מה זה לגולם? אומר, אין לגולח ועדתה, כשהם נפלו תבוגעו אדומו אשר תחתיהם, הם כתוב אפילו על פתחה של הג'יינום. אחרק אחרק בסוף אמרו משה אמת ותורתו אמת, אבל בשלב ראשון הם לא האמינו. מה הם אמרו? משה רבנו עשה פה תחבולה, עשה פה פיצוץ ועשה בקע את האדמה. ככה הוא אומר. זה כן, הוא יש לו כמה שאלות לתרץ אותם. הוא אומר את זה, הוא אומר, כאילו אומר, אבל זה שקר וחזב, זה לא יכול להיות. כאשר הדבר כזה, הרי כתוב בתחת עליה מאורס, כתוב בתבלועים ואדבותיהם. זה כמו אדם שפותח את הפה, בולע וסוגר את הפה. זה, או נגיד שיש רעידת אדמה, רעש, אז האדמה פותחת את פיה, זה לא נבלע, לא חוזר וסוגר. זה מה שהרמב"ן אומר. אדם, אם האדמה נבקעת, כמו ברעש, היא תישאר פתוחה. תפתח ותסגר, כמו אדם פותח פיו ולא, אומר הרמב"ן, זה היה דבר חדש ביומו, זה לא היה, וזה, ואם בריאו יברא, זה לא היה, לא היה דבר כזה. אבל הרשעים האלה ככה חשבו, ככה, אומר, היה ברורה, זה לא היה בתחבולה, אומר החתם סופר בתורת משה, שאם את השם, אז משה רבנו אמר, הרמו, מעלו עזה הזאת, פנטיסטפו, תתרחקו, אז משה רבנו אמר, תהיו פה. אבל אם זה פיצוץ, זה אי אפשר לדעת איפה זה ייגמר. תחבולה, אבק שריפה, אין אדם של לדבר רוח. כמה בניינים זה יפיל, זה יכול לבקוע שטח גדול. הרשעים האלה בשעת ירידה לא חזרו בתשובה לאמיר בן אדם. צעקו בפתחו של, תראו מה עשה בן עמרון, עמיד כנס שריפה, עמיד פולבר, הרעיש את הארץ. למה? כי הם לא ראו עדיין את הצועקים ככה לישראל. שמעו לגולם, אומר לכן הם ברחו. بحدو ولا كم تبلع أتم. هم حشو إسرائيل ششموت كلام شذا أمثال تحبولا تحكوا ما أقول هذا تبتيوت على ده تحبولا إيش إيش تبلع عارس هبلي هذا كذا بذا إيش على ده تحبولا. الرويم شيء جمو أبين شذا كإيش كلو شعيا بزمنام تأفشروت إله. וגם ראיתי בספר דובר ישרים, גם הוא כאילו מדבר, איך עם ישראל עשו סוכות במדבר, אוהלים, עושים סוכות, יריעות בגדים. אומר הרי, יכולים לשלוח על ידי זה חיצים שינקבו אותם ויבעירו אותם. בנקל יש שריפת אש, זה בספר דובר ישרים. הרב זילבר מרגליות, מועדים את הסביבה. אומר, חיצים, קנה שריפה, אבק שריפה, יורו עליהם מהקנים, ואז זה ישרוב אותם. לכן הוא אומר לא, לכן כתוב, לכן הפסוק אומר, כי בסוכות עכשיו זה ענני כבוד. ענני כבוד חוסמים את החיצים, חוסמים את האבק שריפה, זה לא יפעל. כאילו, הוא רוצה להגיד ששתי הדעות, גם סוכות ממש, או ענני כבוד, שני הדברים גם היו ביחד. ענני כבוד עצרו את זה. הם היו מסובבים בענפי כבוד, זה קיבל את החיצים, אי אפשר להבעיר, לא יעזור שום דבר. אז אני אומר פה שלושה, שנראה שהם מבינים שקיים בבני ישראל את הדברים האלה, ואני כן. אני, לפי, עוד מעט תראו, לפי מיטב ידיעתי, זה התחיל בעולם רק לפני 800 שנה. עוד פעם, שלמה המלך? כתוב היה חיצים, לא כתוב שזה היה פגזים. כן, היה חיצים, כן, נפה, נכון. היה חיצים, נכון, כמו עפר של אברהם אבינו. כן. בדקתי את זה בספרים, בספר של רבי רפאל הרפרין, אבל לבית ישראל, עמוד 86, אבק שריפה, חומר דליק, נוצר גז, זה מתחולל הדף עד התפוצצות, זה תחמושת, פיצוץ סלעים, אבק שריפה. תשמעו, בסין העתיקה יצרו בזה זיקוקים דינור. זה לא, לא סכנות, היה משהו זה. הם לא השתמשו בזה עדיין לדברים. זה, נראה שזה הגיע לאירופה בערך בגנת דתתקס. דתתקס, תעשו חשבון, זה לפני כמו 800 שנה. שם החל לשמש למטרות צבאיות. ואפשר את המצאת התותח. זה אבק שריפה, גורם היסטורי, ובזה שקעה המשטר הפאודליזם באירופה. המבצרי האבן של האצילים לא יכלו לעמוד באף כזאת קליעה ברזה שנורו לעבר מטרעים. הרי אם היה בזמנם אבק שריפה בדורות ההם, אז מה עוזר חומה? עושים עיר, מקיפים אותה חומה. אם יש אבק שריפה, מסתמים העבר מתחתם, מפוצצים את החומה. למה בדורות שלנו אין לא עושים חומות לערב? זה לא עזור. באמצעי המלחמה של זמננו, חומה זה לא עוזר, זה לא מגן.
יש ממדים, חוזק כזה.
מה זה?
ממדים,
מקלט,
מה
שנקרא,
בבית,
חוזק
כזה. זה גם
חוזק. כן, אבל אם יפגע בזה, בסדר. טוב. בספר גדלות הקדמונים דף קוף עין הוא כותב יש המצאות שיכולות עם הרבה תועלת אבל מצד שני מביא חורבן על העולם. דוגמה טובה, המצאה של נובל, הוא המציא את האבק שריפה דינמית. עכשיו זה דינמית זה משהו עוד יותר משוכלל, זה בשלב יותר מאוחר. הדינמית זה לפני 150 שנה בערך, בשנת התרקת תפרש כפתת הוא המציא את זה. הוא התכוון לטוב, לנצל לתועלת, לתעשייה, אבל השתמשו בזה במקום לשפר את תנאי המחיה, לקחו את זה לשדה הקרב, פצצות שקוטלים אלפים ורבבות והביא צער וחורבן. זה בדף קוף עין, קוף עין א', הוא מעריך על זה ומספר איך זה נהיה כל הדבר הזה. והוא המטרה שלו הייתה זה מישהו היה בשוודיה, פריז, כן, הוא היה התעשר מזה, הוא היה שדות נפט, המטרה שלו הייתה לחלות מנהרות, מנהרות בתוך הרים, למעבר רכבות, לסקור נהרות, לפוצץ סלעים, לקדם את החברה, אבל מה שייתה מזה, רחמנא ליצלן. הוא בטעות נפטר אחיו. חשבו שהוא נפטר, אז כתבו בעיתונים שסוחר המוות מת. הוא נודע לו את זה בחייו. הוא נודע לו, פתאום הוא קורא בעיתונים כזה, עליו סוחר המוות. אז הוא קיבל דיכאון. נשאר שנים רבות, עצוב, לא יצא מזה. ומה שיש היום פרס נובל בעולם, זה בישורה איזה אסון הוא הביא לעולם, אז הוא שישיר קרן, שמבין יהיה רווחים, לאנשים שיעשו דבר טוב לאנושות, טוב, לפחות הוא הבין את השגיאה שלו, אבל כמובן זה הקדוש ברוך הוא השתמש בו, אבל מחלת שלהם חבו על חיוב, סוף סוף כן, הוא עשה את הטעות הזאת, אז זה העונש שלו כנראה, כל זה שהוא... סבל כל כך בשנים האחרונות שלו מהיסורי מצפון שלו, מה שהוא ראה איזה אסון הוא גרם לעולם, ובכלל הוא לא התכוון לזה. אבל בכל אופן, לענייננו, מה שכאילו זה, מי שיוכל לפתור לי את התעלומה הזאת, איך הם חשבו שזה כבר הדברים, זה שכבר היה בזמנם אבק שריפה, בזמן חז"ל ובזמן התורה. זה, יש פה שלוש שאלות. א', לא מוזכר בשום מקום. שנית, אז מה יעזור חלמות? שלישית, לפי מה שכתוב בספרים, זה משהו לפני, רק לפני 800 שנה בעולם התחילו להשתמש בזה לצורך הפצצות, לצורך מלחמות. לפני כן היה לזה, גם אם השתמשו בזה רק בסין העתיקה. זה רחוק, יש שם הרבה דברים שהיו, שלא, שבארצות המזרח לא נודעו ולא נשמעו. אפילו השוקולד, דוגמה. לא מוזכר בספרי חז"ל, כי זה רק היה בארצות ההם שם, בצילון, בארצות שם. ולא, רק עד שלפני 300 שנה זה התפרסם בעולם. העולם אז לא היה מפותח, לא היה קשר בין המקומות. אז גם שזה היה בזמנם זיקוקין דינור, נגיד היו עושים, נגיד הם עשו זיקוקין דינור, למה היו מקום מסיעים עשו, עשו זיקוקין דינור. אפילו את זה לא היה בימים ההם. טוב, זה שהתורה אמת כזיבו, צריכים להעיר את ההערה הזאת. ובכל אופן, אם יש מישהו בכל זאת יצליח להסביר את הדברים האלה, מטוב ומנעים. דיברנו בשיעור הקודם על עניין של עשרת בני המון, על הקריאה של עשרת בני המון בנשימה אחת. והשאלה לגבי מי שלא יכול לעשות את זה, הוא לא יכול, אין לו נשימה ארוכה, אם הוא יסתכל את ההוואת במקביל. הרי אמרנו שהבן איש חי עורר על זה להיזהר לא לקרוא את ההוואת בעל פה, וכף החיים עתיק אותו, והוא מוסיף מעצמו שגם שלא מספיק להסתכל, יש הרבה ועת, עשר, אבל צריך את ההוואת שלו, אז עוד דקדוק. למעשה, הראה לי ידידנו רבי אלון גרתי, שהבן ישי בעצמו בספר מקבסיאל עמד על הפרט הזה, והוא הסתפק בזה. אפילו שהוא כבר כתב בבן ישי שיסתכל להסתכל את הבעת, אבל האם בעת שלו, זה לא, לא, לא היה פשוט, לא, אבל המסקנה שלו בסוף שכן, אבל בשלב ראשון הוא היה מסופק על הפרט הזה. ככה הוא כותב, הוא בא בספר קרן ישועה עמוד 22. מאחר שכתוב כמה בעת בזה, אחר זה הסתפקתי, האם צריך לראות בקריאתו תיבת בעת של כל אחד ואחד דווקא? עושה גדולות וכתוב בעת על מי שלא שייך על השם הזה. מה זה משנה? בעת הזה של בעת פרשנדודו, של דלפון, לא יודע, העיקר בעת. הוא הסתפק. בסוף הוא אומר, פשיטו על הנהרדה, צריך לראות את הבעת של כל אחד ואחד בשלו. כאילו מראש, יד, הוא לא, זה לא היה ברור לו. כן? זה כמו שדיברנו על ידבר השם על משל למר. כשלפעמים כתוב בדף פעמיים, ובטעות קראו בספר תורה את הידבר ההוא, אולי מה זה משנה? זה אותו, העיקר אותו מילים, הוא ידבר השם על למר. גם שם רואים שדנו בזה בכמה ספרים, לא היה פשוט להם שזה חובה. אם כי למסקנה דיברנו שזה מסתבר שכן צריך לחזור על זה עוד הפעם. אבל יכול להיות שפה ועת זה יותר קל. ויש דבר כזה אצלנו בעשרת הדיברות. לא תרצח, לא תנוף, לא תגנב. כתוב שש לא בצד שמאל, בצד ימין כתוב את הדיבור. אני לא חושב שלא שמענו שמישהו יעורר, תסתכל את הלא שלך, את הלא של הפסוק הזה. לפני שהבן ישי עורר את השאלה הזאת, לא נראה לי שיקפידו על זה. זה אומר דורשני.
בנשימה אחת, זה לא בנשימה
אחת. שם זה לא בנשימה אחת. כן, אבל לא ראיתי שהחזה נראה לו. אתה לא, תחמד, אולי הוא מסתכל עכשיו בדיוק על הלוטר, סוח. הוא מצמצם בחיית הראייה שלו עכשיו להסתכל על הקטלו הזה. אתה צודק, שם זה לא משם אחד. שם יותר קל להחמיר בזה. אבל אני מדבר מצד שלא שמענו את הדקדוק הזה. אני רוצה בהמשך להסביר, נראה לי שזה לא, שעל פי ההלכה אין חובה כזאת. ולכן להסביר למה אף אחד לא עורר על זה, וגם בקל וחומר בעשרת בני המן, שזה אותו דבר. לפני כן, השאלה הזאת אבל רק זה רק בספרי תורה שלנו. כי רק אצלנו זה ככה. כן, רק אצלנו זה נעשה בצורה הזאת. כן, כן. גם בפרשת יתרו וגם בפרשת יבוא חנן. כן, תראו. לא, זה הוא התחנה פה. לא, ולא, 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 ולא. שש. כן? ובצד ימין, תרסח, תנאף, תרנף, תענה ונחת עמד. לגופו של עניין, למה עשו את זה? למעשה, בספרים של לדוד זהר, זה לא ככה. זה לא משהו, כן? הם מכניסים באמצע, לא תרסח, אחר כך, לא תנאף. כי יש מקום, מבחינת הרבע של שיעור פרשה, יש. למה אצלנו עשו את זה, שזה כאילו, לקחו מרחק יותר מדי גדול? יש מבחינת דיני פרשיות, אפשר, לא צריך מרחב כזה גדול. ויעד רבה, ויש כאלה טענו, מי שיראה בספרי האחרונים, אמרו, לא טוב לעשות ככה. למה? כי זה כמו שירת האזינו. זה כמו, הרי צריך לכתוב שלא יכתוב, שלא יהיה כתוב כשירה, גם שירת היה וגם שירת האזינו, ולא לעשות את השירת האזינו כמו הכתב, זה פסול. אם אדם עושה את השירות, שירת היה כמו שער הכתב, או את הכתב כמו שירת האזינו, או כמו שירת הים, זה פוסל. אז לכן, פה, אם אתה עושה ככה, אז אומרת, זה כמו שירת האזינו. טוב. למעשה, צריכים לדעת, הצורת ספרי תורה שלנו, זה כמו שמשה רבנו כתב. הספרי תורה שלנו, זה קופי של משה רבנו. הרי משה רבנו כתב 13 ספרי תורה, הרי נגמר אצלנו כל דף בסוף פסוק, הפסוק יולך השם זה בראש הדף, כמו שכתוב בחזר שזה בספר תורה של משה רבנו, הפסוק וישחט חצי התורה בדפים, זה רק בספר התורה שלנו. הספר התורה שלנו מועתקים בדיוק בספר תורה של משה רבנו, דרך רבנו משה, דרך הרמב״ם. הרי הרמב״ם כתב ספר תורה בדיוק 226 דפים, ו... דבר כזה שיגמר בסוף הדף, בסוף פסוק, ואלה שמות בהתחלת הדף, ויגרו בהתחלת הדף, בבדבר, אין בספרים כאלה בעולם, ופעם לא היה מחשבים. איך תכננו את זה? איך עשו את זה? את החישוב הזה? וזה בלי לחץ, לא דחפו אותיות, זה לא, כן. אז טוב, זה כבר דיברנו את הדברים האלה בעבר, ולכן, אז ברור שאם כן המסורת הזאת, זה חלק, זה, כן. זה כאילו שזה כן, וגם הרמב"ם כתב ככה, הם לא חששו שזה שירת האזינו, כי השורות הראשונות יצרות, אחר כך רעבות, זה לא דומה לשירת האזינו, לא חששו לזה. אבל למה בכל זאת? הרי יש מקום. אז למה הגיעו לזה? מבחינת הרווח של הפרשה, נראה שהיה להם עניין לכתוב ככה. שפלה ופלה, שמו חידוש, נפלא. ידוע בזוהר הקדוש, למה פסק טעמה? لا ترصاح لا تنقف اري الاخرى ده نجد ابنا بتاعه دور بتاعه معلون بتاعه تحت ده بسدر لا ترتاح لا تنقف ولا في احد اما بتاعه معلون ده פסוק נפרד هم عاوزين بتاعه تحتون لا ترتاح لا تنقف ده كله פסוק ده بتاعه مشرت مليخ اما بتاعه معلون لا ترتاح ده פסוק احد اتحياف لي لفريد لا ترصاح الاخرى ده مشنت ابنا كله כאילו אפשר להבין, לא, תרתח. אומר הזוהר הקדוש בדיוק. לולא שהיה פסק טעמו, אסור היה לבית דין להרוג את הנפש. וגם במדרש הנעלם, בספר צרור המור, אני אומר כמה תעמים. לולא שהיה כתוב, לא תנאף, לולא שהיה פסק טעמו, היה אסור לייבם את אשת אחיו שהיה בעולמו. לולא שכתוב, לא תגנוב, אסור היה לתלמיד לגנוב את דעת ריבו, או לדיין לגנוב את דעת הבעל הדין. בעל הדין רואה מפעמים, הדיין רואה שהם שקרים, רמאים, אז הדיין מטעה אותם, הוא גונב את דעתם, כדי להוציא את האמת מפיהם, אז לכן, אז זה כאילו, אז ההפסק של הטעם אומר, תרסח, תנאף, תרנב, כאילו, יש מה, הרי עשרת הדברות זה שורש של כל התורה, תרי"ג מצוות, כל התורה, כל המצוות, תרי"ג זה ענפים של עשרת הדברות. אז צריך להיות פה רמוז, גם דברים שבמקומות אחרים כתובים בתורה יותר מפורשת. אם כן, כל זה שייך בחמש, בחמש יש טעמים, אבל בספר התורה אין טעמים, אז איך נדע? אז איך זה? אכן, כתוב בספר התורה, כך תסתכל, תרסוח, תנאף, תרנב. זה כן, פרופסור דורן אין טעמים. זה לכן הולך בשורה אחת, שכאילו לתת, להכניס את ההבנה הזאת, שיש מצבים שכן, הבדים, תרצחו. כן, וכן הלאה. אז יש, היה בזה עניין. מבחינת עכשיו, מבחינת העניין הזה של, שהקורא עלול להסתכל, הדבר השם נסביר בהמשך שאין בזה חשש. אבל לפני זה, כן, אמרנו, הסברנו, אמרנו בסייעת הדשמיה ארבעה טעמים, הסברנו בסייעת הדשמיה ארבעה טעמים, למה עדיף לקרוא בנשימה אחת, אפילו קורא שהוא לא מסוגל לדייק לקרוא אז את הווית המקביל. זה ייקח לו יותר זמן, ואז הוא יצטרך להפסיק בנשימה באמצע. אז אמרנו ארבעה, הסברנו ארבעה טעמים בסייעת הדשמיה, למה בכל זאת, אפילו שהוא לא יסתכל, בכל זאת שזה עדיף את העניין הזה. רוצה להוסיף עוד שני טעמים לזה. א', הילקוט יוסף המסקנה שלו לא ככה, אבל אמרנו שזה לשיטתנו זה יש הבדל, אבל בעצם הוא בעצמו מביא לפני כן שיטות שנשימה אחת לעיכובה. אם לא קוראים את הרב בן נאמן בנשימה אחת, יש אומרים שזה מעקב. יותר מזה, יש אומרים שצריך לחזור מראש המגילה עד כך. ככה, כן, מובא שיטות כאלה. אם אפשר מחילה להביא את הטור ללכות ראש השנה, שם את הטור סימון תגף. ירקוד זה בעצמו לפני בסימן רשע, אם אפשר לסוח את סימן תגף. שולחן גבוה כתב מדברי מרן הרי שבדיעבד לא יצא, אפילו בדיעבד. אז לשון צריך אבל לעיכובה. וגם דעת מרן, רחתילה, הרמה במפרש. טוב, זה עוד שאלה אחרת. כתוב בלשון צריך. טוב, אם צריך זה לעיכובה או לא לעיכובה, זה דבר כאילו, זה משהו, כן. הרבה, זה דבר שקשה להכריע בו. כשכתוב לשון צריך, יש אפילו לפעמים לשון חייב, וזה לא, חייב לכאורה זה לעיכובה, וצריך זה לא לעיכובה. אבל יש מקומות שצריך זה לעיכובה, וחייב זה לא לעיכובה. אז הלשון הוא לא קובע. כאילו, בדרך כלל, זה ככה, אבל זה לא סוף פסוק. הרב יהיה כותב מספקלן, עם דין זה, לומר זה למצווה לעיכובה, הוא מביא ראייה מהירושלמי, והירושלמי שנראה שכן, שרק הנידון על עשר בני אמן, ודאי זה לעיכובה. רק אם בסוף, ואי זאת עשרת, אם את עשרת לא אמר בנשימה אחת, זה יש בעיה בירושלים, אבל עשרת אמר כאלה עיכובה. הלכות כתובות מהגאונים, צריך לומר עשרת אמר בנשימה אחת, ואם טוען האנוס יחזור לא מראש. מעשה במגנצה, הפסיק הקורא, הוא לא הספיק לומר בנשימה אחת, הצריכו אותו חכמי העיר לחזור לראש המגילה. ראש המגילה, לחזור. וזה היה תורח ציבור בחינם, הוא אמר לי כותב, זה תורח ציבור, מה אתם מתרחתם את הציבור בחינם? מספיק, תחזור לחמש מאות איש. אבל לחזור, לא יודע, לא ברור מה שיטת חכמי המגנצה. אבל יש דבר דומה לזה, בלכות ראש השנה, ולגבי תקיעת שופר, כתוב ש... בשברים אז תרוס אחר פה, כן, סימון תגס מעשה רע במגן צה, טעה תוקע בסדר בגן, הוא תקע תשרת, בשלישית, טעה בשלישית, הוא עשה תקיעה, שני שברים בסדר לעשות רועה. וקצת הקהל החזירו לראש. אמרו לו, עכשיו תחזור מהתשרת הראשון. קצת אמרו לו, לא, מספיק, תתקע שבר אחד, לא נורא. זה רק עשית תרועה, לא, תרועה זה קשור לשברים, הרי זה ג'נאח, הלל, זה אותו דבר. אמר הרב רבי אליעזר שלא כדי נחזירו. טוב, זה לא יודע, זה פה פסקו, כן, אבל לא יודע מה במגן צה"ל, אלא איזה משהו, איזה שיטה קצת אחרת בנושא הזה. בכל אופן, הבאה, פשיטה לה, שזה לעיכובה, לא הסתפקו בשם לעכב, על הכתבה הזאת, לקט יושר, אם חוזר מחמד הנשימו, תחזור, אל תחזור מ-500 איש, תחזור, כן. טוב, האלו האחרונים שלנו מעכב, להלכה אנחנו פוסקים שזה לא מעכב, בסדר, אבל יש שיטות שזה מעכב. דברים שבכתב היתר השאלה אומרה על פעה, ובמגילת אסתר, אם מישהו מילה אחת או כמה מילים, לא עניין שלם, קרה בעפה, לפי מעוט ידיעתי, אין שיטה שזה לעיכובה. אם חסר את זה במגילה והוא אומר את זה בעל פה, כן, אז כתוב, קרא את זה בעל פה, לכל העם הזה לא מעכב. ופה, אז אם כן, אז יותר כדאי לחשוש לסרב יאמן בלשימה אחת, מאשר לחשוש אם קוראים את הבית בעל פה, שזה לכל העם הזה לא מעכב. לכאורה, אבל יש פה, כן, כן, זה כבר טעם חמישי שאני אומר לפסק הזה, להכרעה הזאת. אבל אולי לכאורה יש פה שאלה. נראה שהדברים שבחרת לנו זה יותר חמור. הרי לומדים את זה מפסוק. הגמרא במסכת תמורה, דף י"ד עמוד ב', כתב לך את הדברים האלה. כתב לך אחד אומר, כי על פי הדברים האלה. הכיצד? לא אמר לך. דברים שבכתב, דברים שבעל פה. אז זה... אז לכאורה לומדים את זה מפסוק. למעשה אנחנו סוברים, לא כמו יש ראשונים שלומדים שזה דאריתא, אנחנו פוסקים שזה מדרבנן, אבל יש לזה לפחות הסמכתא מהפסוק, זה יותר חשוב. לעניין של נשימה אחת לכאורה אין שום מקור. אז אולי שזה דרגה יותר חשובה. איך אפשר להגיד שנשימה אחת היא יותר חשוב מלקרוא בעל פה? זה נראה שיותר מדבר יותר שיש לו יותר בסיס. אני חושב שזה בגדר דבר ש... בכל אופן, בתורה זה ודאי ש... הרי הרבה פעמים, אם נגיד שזה מעכב, אם כשקראו מילה אחת בעל פה, אז דבר שאין לו שיעור. כן, זה דבר מאוד קשה. דיינו, קשה לעמוד בזה. זה... יש דבר כזה, הרדב"ז כותב על הדין של לוחי סדרן. הרי בתפילין ומזוזות, אם נכתבה עוד של לוחי סדרן, פסול. יוצא שאם הסופר דילג איזה עוד אחת, או אפילו לא דילג אותה, אבל היא נכתבה שלא כדין, היא פסולה, והוא כבר גמר לכתוב את הפרשה או את כל הפרשיות, ואחר כך הוא בא לתקן את המילה הזאת, נפסדה צורתה, זה פסול. לא, זה פוסל את הכל. למה בספר תורה זה לא ככה? למה מותר לתקן ספר תורה? אומר הרדב"ז, כי אם כן לא נמצא ספר תורה כשר. הרבה פעמים אפילו ספר תורה נכתב, ואחר כך מוצאים בו איזה טעות, או נשפך מים, או רוק, ונפוסל את האותיות. אם תגיד לי ככה, זה היה לנו ספר תורה כשר. אז אני אומר, גם פה העניין של דברים שעכשיו יותר שם הרבה, אנחנו פוסקים ככה חקרי לב. סימן י"ג מביא בשם שוט הרנח, שזה מי שקרא בעל פה הוא עושה איסור. אבל הציבור עשו את זה חובה. אם הוא קרא בעל פה, אני אומר, הרבה פעמים עשו שקורא בעל פה ובלי לשים לב. קל וחומר ילדים קטנים, עולים שישי, בטח שהם קורא בעל פה. אז מה נגיד, לא נעלה אותם? לא, הוא גוטן, אין לו, הוא לא עושה שום מיסור, אנחנו לא מכשילים אותו. הוא קרא בעל פה, לא נורא. אנחנו עושים את זה חובה בכל מקרה. לכן אין בזה חשש. בכל אופן, העניין של נשימה אחת, זה יותר חשוב. כאילו שזה דבר שכן ניתן לעמוד בו. הנימוק השישי שעדיף יותר נשימה אחת, כמו שאמרנו לפני הבן ישעי ולפני כף החיים, הדקדוק הזה לא נשמע בעולם, ונראה לי מסברה שזה לא מעכב. למה הדבר דומה? הרי סופר שכותב ספר תורה הוא צריך לקרוא שיהיה לפניו ספר אחר, הוא לא יכול לכתוב בעל פה, גם אם הוא יודע זה בעל פה, הוא צריך לקרוא שיהיה ספר לפניו וגם להוציא את המילה לפניכן. אומר רבני יונה, לא צריך מילה מילה להסתכל בראשית בראשית, לא, אתה יכול לראות ביחד, אתה יודע בראשית בורא אלוהים את השמים והארץ, טוב אתה יודע זה בעל פה, אתה תסתכל כתוב, ועכשיו הוא אומר עכשיו אתה יודע בראשית בורא אלוהים את השמים והארץ, כדרך המעתיקים, לא חייב מילה מילה. כמו שאדם קולט בזיכרון את המילים, אז לא חייב שעל כל מילה ומילה לראות את זה. זה דרך, ככה, זה דרך העתקה. ככה כותב בני יונה בלקוסף בדבר סימן רשעין דלת, וכסת הסופר מביא אותו להלכה בפשיטות, ואין חולק בדבר הזה לפי מיעוט ידיעתי. צריך שיהיה לפניו ספר אחד שיעתיק ממנו, אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב, צריך שיקרא כל דבר אפילו שיעתיק ממנו. מה הטעם לסדרו בפיו שלא יטעה בכתיבה? ואמרו חזר תחילת נפין רתוק, כך יתאר משה רבנו וכו'. נראה לי שאין צריך הסופר לראות כל תיבה בפני עצמך מתוך העתק, אלא כדרך המעתיקים, לא גחים שתיים ושולש תיבות ויותר בבת אחת, כפי הרגל לא בתורה, כפי השגירות לשון שלו, ככה מעתיקים. אם כן הגדר, עכשיו כשצריך לקרוא מן הכתב, אז גם כן זה כדרך הקוראים. יש אדם שמדבר בעל פה, יש אדם שקורא מתוך הכתב, מי שמדבר מתוך הכתב וכי הוא מסתכל כל מילה, הוא קלט את זה מה כתוב, עכשיו הוא אפילו שהוא מקריא מתוך הכתב, הוא לא מסתכל כל מילה מתוך הכתב. אז עכשיו אם אדם עולה לספר תורה, הוא רואה לא 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 לא, לא. או, כן, בזה. אז הוא קולט שפה כתוב לא, עכשיו הוא לא חייב דווקא לא תחמד לראות את הלא הזה, כי הוא ידוע לו כבר עשתי מבט פה ואני רואה שכתוב פה לא. אדם פותח את הדף של עשרת בני המן, הוא רואה את האת ואת ואת את כולם, עכשיו הוא לא, עכשיו זה נקרא שאני קורא מתוך הכתב, כי ראיתי, כדי להמחיש את זה. אם היה כתוב בטעות, במקום דלפן, היה כתוב בעת, הוא לא יכול להיות שיש טעות, הוא מבין לי שיש טעות, במבט הזה, אפילו מהיר, היה כתוב במקום, לא תגנוב, היה כתוב בוואו, לא, אולי רואה? הוא ירואה. אז אם כן פירושו ראיתי. אמנם זה מספיק במהירות, לא כמו, כמו קריאה רגילה. אבל זה מספיק שאני ראיתי. אז זה נקרא שראיתי. זה נקרא שאני קורא מתוך הכתב. לא, גם אם אני לא הסתכלתי כעת את הוועת הזה. ראיתי את כל הוועת, זה מונח לי בזיכרון, זה נקרא שאני קורא מתוך הכתב. לכן נראה לי שהחומרה הזאת, זה חומרה טובה, אבל שכאילו לא לקחת את זה עד כדי כך של להפסיד בשביל זה את הנשימה אחת. טוב להחמיר כמו שאמרנו, אבל נראה לי שמצד הדין זה אין צורך, ולכן כל הדורות לא הקפידו על זה ולא עוררו על זה. נכון, נכון, לפי מה שאנחנו אומרים הוא לא חייב ברגע הזה לראות את זה, ראיתי את זה קודם, נכון. עכשיו זה רק בספר התורה שלנו אין את הבעיה הזאת, אנחנו נותנים כל דף נגמר בסוף פסוק. חוץ משני מקומות, חוץ משירת היום ושירת האזינו, שירת היום מתחיל הבואים אחריהם ועיד ובם, שני הדברים האלה יצאו מן הכלל מטעם קומוס, אנחנו לא יודעים.
ולא תרצוח בלבנים, איפה? מחוות לו בלבנים, לא תרצוח, הוא רואה את הלמדה
אני חושב שבעשר הדברות לא מחבוטים, מי שקורא עשר הדברות בדרך כלל, אם הוא צריך שיחבוטו לא בפסוק הזה, בפסוק הזה גם אם הוא יחבוט לא ישים לב, הוא לא צריך את זה, הוא לא מסתכל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלאכנו שאה הכל נהיו בדברו. ידידנו בחור יהודה הרזי ראה לי תשובות והנהגות, גם כן רואים שהוא מביא את זה בתור הדקדוק, כנראה לא ראה את הבן ישעי, הוא כותב את זה בעצמו. כשקוראים את המגילה ראוי לקרוא את הבית ששייך לאותו שם, ראוי לדקדק, יקרא כל בית במקומה, כך שמעתי שידקה בזה הגאון הקדוש מסאטמר, שמעתם? שמעתי שככה נהג, ככה. אם כל העולם עושה את זה, אתה רגיש שהוא ככה נהג. זה, כל העולם לא יודע מזה, הוא ימניח את היד שקרא עשרה בנאמה שיתה במקומה. זה הוא כתב בפורים לקופתי תשובות והנהגות. ואחר כך גם כן בקריאת עשרת בנאמן אני רגיל להרוס באצבע על כל אב ועת אומרים את זה בנשימה אחת מצוי שמתבלבל והוא קורא עוד כן מצוי הנה. אז אם זה כל כך מצוי אז איך לא עירו בזה עד כל הדורות הכי דברנו זה משהו מבינו בסברתם שזה מיותר אין צורך הם, כן. אף בדיעבד חתילה עכשיו מצאתי עדות נאמנה, רבנו יואל, היה לו מגילה אחת ראשונות, באצבע, שיהיה כסדרו. כן, נכון, נכון. יותר חזק. יותר חזק, אני לא שומע. כן, עוד מעט נראה, כן, נכון, יש דעות כאלה. כן. כן. אני, האמת היא, לא חיפשתי בספרים בנושא הזה. אבל... אז ידידנו ציינו לי שלחו כן. הרב חיים לוי השם ישמרו והיום ארצות הברית שמעתי את השיעור במסעי רומא בשאלה אם נעדיף קריאה בנשימה אחת או קריאה מתוך הכתב היחידי שידוע לו זה כן, הרב יצחק יוסף מצאתי ספרים רבים דנו בזה. זה אחרון הזמננו. כן, הוא מעריך טוב, העורך כבר יכתוב את כל המכתב, את כל הפרטים. מה שכתב ירקות יוסף מספד הרבנן, זה ספר רמות משה. על העצה לכפול את הקריאה, ספר בני ראם, סלמת יעקב אריאלי, מעדני כהן קופשיץ, בבית מדרשו של הגרי של יושיב, כופלים את גריאת, שמעת הימים עושים בגריאת עשה בן הפעמיים. ואומנם הוא פסק שמתוך הכתב עדיף תפה, אבל מעניין, הוא פסק הפוך, שהפוך לוותר על נשימה אחת, אבל בפועל הם קוראים פעמיים. אתה חושב יצא מנהוג לקרוא פעמיים. אשכנזים יוצא להם, יש להם עושים בפניהם, לפניהם, להרג, ולהרג. עכשיו עוד דבר חדש, עוד מנהג, עוד לחזור לזה. בסוף, כן. מרוב ספקות. מה זה? כאמרו באומרו, זה עוד שיבוש. כן. אתם יודעים, אומרים, אחידה כותב בספר מעגל טוב, הוא כותב, אני אומר לך, מה הבאתי את זה פעם אחת. הוא אומר, שעל איזה גביר אחד, שהוא בא להטרים אותו, הוא אומר, הוא מולא ספיגות כזה רחו אשכנזי. אשכנזים מלאים ספיגות. דעת מרן, כמו הגרשדה, הוא אמר, ייתכן עדיף להקפיד על נשימה אחת, אבל למעשה, בפועל הוא מראה נחילוק. פסקי תשובות וכו'. זה... עכשיו, גם ידידנו הרדו בצפירה מנתיבות שמעתי את השיעור האחרון שעסק בדין משאינו יכול וכבר נשאר על זה הגרי של יושיב הוא ישיב עדיף לקרוא מתוך הכתב זה דין, תשמעו זה נימוק זה דין בקריאה עצמה כך כתב רבי אברהם גניחובסקי זה הלכה כללית בקריאת התורה אבל נראה לחזק את הכרעת מורנו שליטה כמצאנו שכעת בנאמן זה מעכב את הקריאה זה מה שאמרנו קודם אז אם יש שיטות שזה לעיכובה אז בודאי שזה יותר חשוב על, כן, על הפוך לא מצאנו הגוז מימוניות הרבי יסתפק וכו' וכו' שמו, אני מקצר כי זה ארוך בעזרת השם בהתפסה של החוברת יהיה מודפס הכל מביא שמעתי מידיד נפשי הרב הגאון ישראל בן מורנו שליטה הוא אומר לפני כמה ימים מהצפנת פענח יש קצת קהילות אשכנזים שהם חוזרים את עשרת בני המן הם סוברים שצריך לומר מנשימה אחת לוודאי שיש להן מגילות קירות אז מה, אז מה הם עשו? אז הוא מביא ראיה שהנה שראיה שהם מחשיבים הם קוראים הרי בעל פה מתוך מגילה לא קשירה אז מה זה הועיל? סימן שהם חושבים שנשימה אחת יותר חשוב מאשר לקרוא, עדיפו לקרוא בעל פה, ולא חששו לזה. יפה, יש כמה הוכחות. בכל אופן, אמרתי מה שנראה לי, וגם בכתרי תורה, ידידנו הרב נתן הומייסי גם הביא את זה. קראתי בא לפני ואחרי שאיבד בכתב, הוא מעריך פה, מביא שעניתי לו, הכלל בזה הוא קריאה מתוך הכתב, לפי מה שדרך בן אדם יקרא מתוך ספר. בדרך כלל הם לא מבטאים וקוראים מילה במילה. ולכן הקורא בעל פה, לא קרה ממש, גם זה לא נחשב קורא בעל פה. טוב, אמר את השם, זה נראה לי, נראה לי זה העיקר להלכה. לכתחילה עדיף לתת את דחוב את כל השיטות, אבל מצד הדין צריכים לדעת, לא... כן, גם פה אני רואה, כן, גם הוא אמר, כן, אני רואה פה מביאים את מגילת אסתר של הגר"א קניבסקי, נשאל בעזרת השם לנשימה אחת, עדיף שיקרא השיב, יותר טוב שיקראו שני הדברים. מעדיף רק עדיפות, כן. שעדיף שיהיה גם את זה וגם את זה. כדי להביא גם את זה ככה שכל הדעות יהיו מסודרות באחד, אבל בחר יבחר. כן. אם אפשר להשאיר את זה שעתיק, שידפיסו את זה בשיעור. התחלנו לדבר על הנושא של ברכת עזרא. יש הרבה מה לדבר על הנושא הזה, אבל הזמן לא מספיק. ולפחות... נאמר נקודה אחת. או שתיים, אם נוכל. איגרת תימן ששלח רבנו הרמב"ם לכבוד גדולת קדושת מרנו רבנו יעקב בן כבוד גדולת קדושת רבנו נתנאל ברוף יומי הנגיד מיומן נגיד ארץ תימן ראש הקהילות בשובע המגהילות כל תלמידי הקהילות בארץ תימן בין היתר הרמב"ם עונה לו, הוא אומר, כתבת לי, למה בארצנו נחרטה מכם החוכמה? מה הסיבה? אז כתבת לי, כי משהו קשור לעניין של הכוכבים, זה במשולו שעופרי. יש במזלות, משהו קשור לעניין של המזלות. אז עונה לו הרמב״ם, תדע לך, זה לא מיוחד אל ארציכם, זה כל ישראל ככה, עדר החכמים. החולשה של החוכמה זה בכל עם ישראל, הסיבה האמיתית, מה שישעיה הנביא אמר, הנני יוסיף להפליא את העם הזה, אפלה ואפלה, ועבד החכמת החכמה, ובינת נבונו תסתתר, זה לא משולוש עפרי, ולא משולוש אישי. אמר לו, אתה יודע מה הוכחה הכי טובה? לפי החשבון שלך, שלמה המלך היה צריך להיות לא חכם. והוא דווקא היה באמצע המשולש העופרי. כאילו לפי המזלות, אז היה אחרי בשלמה המלך היה חכם. זה לא, בקיצור, רמם אמרו תוריד את זה, זה לא הסיבה, זה לא קשור דווקא אליכם. רואים, רבנו יעקב פיומי, לא עלה בדעתו שיש כללה, לא שמע מהכללה וזה, ולא הרמם, לא זה כאילו שיש עוני תורה. זה דבר אחד. זה, והם היו יותר, הם היו יותר קרובים לזמנם, לזמן של עזרא הסופר. לא, לא, עניין של כללה, לא, לא. מן דחר שמה. הבנו בשיעור הקודם, חוץ ממה שדיברתי בעבר, שבכל הדורות בחכמי תימן היו חכמים, בכל הדורות, לא פסקה תורה, מהדורות הראשונים האחרונים, תמיד היו חכמים. בזמנו, בכינוס של ג'רסודיאן, גותו הבאתי רשימה של אלופי וגאוני ארץ תימן, מהדורות הראשונים, עד מזמן הגאונים, עד כל הדורות. עכשיו אני מזכיר עכשיו את חכמי סנע באופן מיוחד, רבנו שלום שבזי, כידוע הוא בהרבה מקומות בשירים שלו מזכיר את החכמה שלהם. מפורסם בשיר שאומרים בשבת, אחבד דוד זור סנע חיפבת נעמה פיה אחבר תפתיק בכל כלמה. מה זה? כאילו תבקר בסנע, שם שפע טובה, שם יש חכמים שיענו לך, יורו לך בכל עיני, בכל כלמה, בכל מילה, בכל דבר תמצא תשובה לכל שאלה. יש בכמה וכמה מקומות הוא משבח אותם מאוד מאוד. יש אחד השירים, או זול חמד גריה הוא זול חמד גריה, העיר סנע זה קריה נחמדה, חמד גריה או הלל תושיה, האוהל, אוהלי תורה, אוהל התורה נקראת תושיה, אוהל תושיה, שם זה המרכז של החוכמה. וכהנה וכהנה. בסב, בהקדמה של הרב עמרם גורח, עוטט, כאילו כבר מעריך על זה, מביא את המקומות שהוא משבח אותם. למה אני מדגיש את זה? הירקות יוסף, תהרה חדש, כותב בהקדמה על בגדד. הוא דן למה בן ישחי חולק על מרן. הוא כותב בדף כפדלת, ידוע שהייתה תקופה שלא היו הרבה חכמים בבבל בעלי הלכה. לפני יותר מזמן שנה הביאו חכם באשי מדמשק, רבי צדקה חוסיין, ואחר כך הגיע שם הגאון אשכנזי וניק דברים רבקל ומקל, עשה מנהגים כמו אשכנזים. מביא אחר כך את רבי אברהם דנגור, היה מגפה, דבר מגפה, עזבו את הבתים מלאים קדושות צדקה ומשפט. הוא אומר, בעוונותינו מתו רבים מחכמי הדור, הרב שלה נאספו בחטאינו. הנשיא שבאותו הדור ביקש מהרב הגאון שמואל הנדור ראש על ארץ רבה, דהיינו ארץ רבה זה הכוונה חלב, הרמצובה, כן? אבי מחבר הדינה שלו, אמר לשלוח רב הדיין, שלח את מורה לצדקה חוסיין, הוא היה בן 40, וקיבלו אותו רב הדיין. הוא הרביץ צורה וכו'. רבי יהודה צדקה, בשנת הקאג'י הייתה מגפה, כמעט נאספו כל רבני בגדד, חברי בית הדין, ראש גלות הרבי שלו נפטר, הקהילה נהרסה לחלוטין. ניסו להתארגן, שלחו להרם טובה, שיבחרו אחד מטובי החכמים להיות רועי רוחני. והוא נערת ומקודש, דווקא בא וכותב, טוב, זה ככה הוא מביא בשמם, יש פה זה משהו חדש כדי להסביר למה אצל הבבלים יש מנהגים כמו הרמה. הם אומרים שיש שם איזה אחד הרבנים שם אשכנזי, אז הוא נגיד להם מנהגים של אשכנזים. מצד שני הוא מביא בשם אביו הגאון הרב עובדיה יוסף, הוא מביא את הסייעתה, אבל לכאורה זה לא סייעתה. הוא אומר, יכול להיות שבעיר רק היה להם איזה חכם אשכנזי, כנראה מישהו אשכנזי הורה להם לא להשתבך על התוכנית. הם אשכנזי אומרים את זה בוודאי, והוא הפוך, הוא כתב את זה מסופק, אין לזה, כדי שאין לזה מקור. בכל אופן, לפני 250 שנה הייתה תקופה שיממון רוחני בבגדד. העיד על זה הגדר רב פעלים, כל הבתים של השפילין היו לא מרובעות וכו'. זה כאילו רואים שהיו צריכים להביא מישהו שיעשה את שפילין שיהיה מרובעות. ככה הוא כותב. טוב. מי גרם להם את העוני תורה הזה? מי כלל אותם? בתימן לא היה דבר כזה מעולם. אף פעם לא היו צריכים להביא רב ממקום אחר. עם כל הצרות, כתוב בספרים, בהרבה ספרים, אנחנו חברו הדור של היום, לא יודעים את הגלות הקשה שהיה בתימן, איזה צרות עברו על ראשם. וכתוב בהרבה הרבה ספרים, אין לך ג'ולוס גושום ג'ולוס תימן. היהודים סבלו שם, הערבים משפילים את היהודים בצורה איומה. מבית ומחוץ, כן. אז אין גלות יותר קשה, ולמרות הכל, עם כל המצרות, עם כל המלחמות, עם כל המגפות, מעולם לא יזדקקו להביא רב מארץ אחרת, חוץ מפעם אחת, זה בדור או שני דורות אחרי מעריץ, אבל לא בגלל שלא היה רבנים, אלא בגלל שהיה שלטון של הטורקים, והטורקים, היהודים לא ידעו את השפה של הטורקים, ואז כאילו היה קצר, לא היה הבנה, כאילו זה. זה היה בזמן הרב שלמה אלגרי, זה הבן של הרב יוסף אלגרי, שהוא תלמיד של מעריץ. בספר סערת אימן, הוא כותב, הייתה גזרה, עזרו גזרה קשה עליהם, היה, כן, וכאילו היה, לקחו יהודים להוביל חיילים פצועים, ומתו כולם בדרך, רחמנא ליצלן, דברים נוראים שיקרה בפני, דף מ"א. מאורע קשה פגע בנפשות שאננות, אנסו אותם לחלל שבת, ימים טובים, סערת רוח בכל הקהילה, התאספו רבני העדה ברשות הרבד, רבי שלמה אלגרי, ונועצו יחד, רבו סותניהם, והם מלשינים לממשלה, לא יודע מלשינים, תלו כישלונם, אין בכל הקהילה מישהו יודע את השפה הטורקית, וחוקי הממשלה. הם לא יודעים להתנהל איתם, לא יודעים את השפה, לא יודעים את החוקים שלהם, אין שפה, זה טלפון שבור. כאילו, צריך לדבר עם המושל, אין מי שידבר. עלתה הסכמתם לכתוב לחכם פשי בקושטה, קהילת היהודים בתימן הולכת ורופפת, תבחר איש ראוי, ובשנת תרלו הגיע חכם פשי. הרב יצחק שאול, יצאו לקראתו, הקבלו את בניו, שכרו לו בית, הוא משבח אותו, ישנון, מפולפל, למדן, ירהט, שבת ויום טוב יום חנה להם, והבית דין נמשך כסדרו, כן, אבל הוא היה כאילו זה, הוא היה, כן, הוא היה כמו מלבוש חכם פשי, כמו רשמי, כמו המלכות טורקיה האירופית. וכותב עליו, שמה הוא כותב עליו? החל עבודתו בתי משפט, יצא בבוא אצל הוואלי, שרי הממשלה, רוכב על הסוס, נכנס בלשון טורקית שיחה, ידע לדבר איתה, היו נושאים את פניו, אז התחשבו בו. היה הבנה ביניהם, הוא נחלו הרבה חולה, צד הממשלה, אבל זה רק 3 שנים. אחרי 3 שנים הוא היה חולה, נפטר, וזהו. זה רק עזר קצת. הפעם היחידה שהוא נזקקו לה בזה, שוב פעם, לא בגלל שהיו חכמים, לא שלא, כן, אלא בגלל שחורו רק כדי, בגלל העניין של השלטונות. כבר צריך לסיים. אז טוב, אפשר אולי לעצור פה, רק אולי אני אגיד משהו קטן. פה, יצא לאור ספר קונטרס, אריה לאיש, בדין פת הבוא בכי סונין ובחת לחמניות מתוקות. למה אני מראה את הקונטרס הזה? תלמיד חכם שחיבר את הספר הזה, הוא מעורר את העניין של כידוע, יש בעניין שפת הבוא בכי סונין 3 פירושים. שיטת רבנו חננאל שזה פצע עשוי הכיסים, שיטת הרמב״ם שזה נלוש בתבלין ושמן ודברים מתוקים, או שיטת רבי ג'ואן שזה דברים שכוססים אותם. ואני כתבתי והבאתי הרבה ראיות שהפירושים לא חלוקים לעניין הדינה, זה רק מחלוקת לך לפרש את המושג, אבל לדינה הכל זה מזונות. אני רואה כמה תלמידי חכמים שישבו על המדוכה הזאת, ועוד ספר בקנה אחד, זה שוט חמדת לבבי דף תו ממתת, שהמסקנה שלהם שונה, כי הם חושבים אחרת והם כן, הם עונים על כל הראיות. אין לי פנאי לכנס לסוגיה הזאת, אבל אני חושב שהרבה תלמידי חכמים ירצו לעסוק בזה או כבר עוסקים בנושא הזה. אז מי שירצה, חברים, הייתי רוצה שישבו על המדוכה לברר את כל השקר ותראה בנושא הזה, כזה הלכה למעשה, כאילו לראות אם יש פה מקום להעמיד את הדברים. כמו שאמרתי לכם, אני נראה לי שאין מחלוקת לדינה, זה מזונות בוודאי, יש לזה הרבה נפקמינות, הרבה, לא, מזונות. אני אומר מזונות בכל האופנים, לא בתורת ספק, בתורת ודאי. ונפקמינה, מי שבתוך האוכל, אוכל את זה, וכן, כן, יש הרבה 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 הרבה, כן, זו שאלה חשובה, ולכן אני אומר, אני רואה שני ספרים שדנים על זה והם חושבים אחרת ודוחים את הראיות, אז לכן כאילו, אני אומר, מי שיוכל לשבת על המדוכה הזאת, אז יכול לבוא אליי שאני אתן לו את הקונטרס כדי שילמד את הסוגיה ויראה, לעזרת השם, כאילו, להגיע למסקנה נכונה אחרי שרואים כבר את כל השיטות ואת כל הדעות, כדי שהדבר הזה יוכרע. אני אין לי את הפנאי לזה. ישר כוחם שישבו, כתבו בנושא הזה, תלמידי החכמים. יש זה דברים, אבל צריך עיון הרבה גדול, צריך הבנה טובה, כי זה דברים דקים, הוכחות בראשונים, זה צריך, זה לא, צריך לשבת על המדוכה הזאת, ועד השם יצא דברים מתוקים, יצא פד בו בחיסונים, יצא משהו מתוק מהנושא הזה, אבל העיקר שהדבר הזה יתברר הלכה למעשה, זה חשוב מאוד, אני אשמח מאוד שמנורי ממו שמו יחדו. שם ערכו, יזכנו על דבר כבר שמו, שנזכה ליהודים, הרא ושמחה. ארוז את הרע שהאור יביא לידי שמחה, אמן כן יהי רצון. לא, אני מעדיף מישהו אחר. כן, רק ממחילה, רק תמתין. לא בסדר, אבל לא שיש סכנה. אם זה מסוכן, לא בבנו. אבל שם לא מסוכן.
לא. שהוא מגילת אסתר לספר תורה.
ביקשו?
מגילת אסתר גם לספר תורה. שאמרנו של ידידה.
כן, כן, אבל מי זה, אבל... מה?
מגילת אסתר, שהוא ספר תורה.
מוקש. נכון, אבל יותר קל מגילת אסתר, שאפילו חסר מילים, כשאלה. בסדר, תורה אין דבר כזה.
כמו
שהרב אמר שבוע שעבר, שעל הפתרון
שאמרו שיקראו פעמיים, שלא יחשבו שזה עוד מנהג. כמו אשכנזים, יצא שהם כבר חזרים. כנראה שגם חכמי מגן, שלא רצו שיתחילו ל... שיחשבו, יטעו שיש מנהג לקרוא פעמיים, אז הם צריכו אותו לקרוא מתחילת המגילה. שלא יטעו הציבור, יחשבו איזה מישהו...
מה? טוב, יכול להיות, יכול להיות. אבל אולי רואים פה השתאו, זה משהו חד פעמי. ראו שהוא הפסיק. עכשיו, אבל זה כאילו מראש הוא קורא פעמיים, מתוכנן. מי שפרח אבותינו אברהם יצחק ויעקב בשבר ובשבוע חלקת הקדושים והתורה וברך את כל הגאון הקודש הזה, הגדולים וגדולים אמונה ומשיהם ותלמידיה. ואז יברך וישמר ויאריך את ימי. לבי בורג וזכר עושה בישן הלכו לתורה והבחור שמואל בן יהודה שיזכה לזבור אגון ולעילו נשמת רבי יוסף שמחי ויציבי השמחי בת רבי יוסף תהי בודה וכן ידידנו הנדיבים החשובים רבי אליעזר בן רובן שיינר והרב חיים בן איתן הלוי ולרפואה שלמה לילדיו יוסף איתן בן רבי הרב חיים ושרה בת הרב חיים ויוסף בן הרב משה
אופיר בן שלום
ראובן בן יחיא הבסע מזורי ומשפחת דקל אין עקיבא במיוחד יעל ניחל בת יהוד
שירן
בת אברהם שם ברוך הוא יסעני בולם וברוך מעשי אדם מכות הולו ונזק סילה ויסעני בולם לבני אבלתם מוצר עושה ויגדלם לעבוד ולראות ומלא כל מי שרות לבוא ומלא בחם לדבר של אדם רפואה שלם מוע וחם לעבוד רבי חזק ומתם בגלל בריאות ויגעים על כל החמי עמירה שקודו ודנא ישמרהו וחייהו ושר באורס ואל תתנו בנפש אבא וכן ירותם ועברו אמן
בחור היה אמור שהיה חיוב
כן, מישהו רצה לקרוא היה עוד מישהו שהיה
לא היה
גם לדוד שלי חיוב וגם לאבא שלי חיוב